אנחנו בפעם הקודמת סיימנו בשאלה, אני קורא את השאלה עוד פעם. מגיע רב החובל, זוכרים את קושיית רב החובל, מה לך נרדם? קושייה שכל אחד מאיתנו, בוודאי בימים האלה, טוב שישאל את עצמו, האם אפשר לשאול אותו את השאלה הזאת. אז אם כן, אגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו. טוב, זו שאלה נכונה, מובנת. אבל השלב הבא, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואי מזה עמת? אנחנו הלכנו לאיזה משמעות כבר, או ש...
לא.
אז שאלנו, מה זה השאלות האלה? לא מתאים. כדי להבין את השאלות האלה, צריך ללכת צעד אחורה, להבין מעט מהי עבודה זרה. זאת אומרת, כן, אנחנו שואלים פה, מה מלאכתך בעולם שלנו? כן, זה מסתכם בשאלה איפה אתה עובד ומה ההשלכות. כמובן, מקצוע זה לא רק מקצוע ברמה הפיזית, זה כן מעמיד אדם באיזשהו מקום. אבל בעולם שלהם אנחנו מכירים את עבודת אלוהים אחרים, ועבודת אלוהים אחרים תלויה בהקשר, במקום, במרחב, בעם, או בכל אחת מהשאלות שנמצאות פה. אני אמחיש. אנחנו הולכים אל הפלישתים, ואנחנו פוגשים שם את הדגון. נכון? יבוא אהרון, ומעמידים אותו לפני דגון, המנצח והנצוח. מה זה דגון? אז דגון על פניו קשור לדגן. והדגן קשור לתבועה, שבעצם, כן, יש לפלישתים תבועה. ויש כוח, איזשהו כוח שקיים, שנמצא במרחב הזה, והכוח האלוהי שנתון במלאכה שבה הם עוסקים, במקצוע, בתחום שבו הם עוסקים, אז זה הדגון. אולי הדגון מלשון דג, יש מי שמשייך אותו, ואז עוד פעם זה הולך לאותו מקום. ואנחנו פוגשים מאוחר יותר, בתחילת ספר מלאכים ב', פוגשים את מלך ישראל, הולך ושואל בבעל זבוב. מה זה בעל זבוב? אומרת הגמרא, זו עבודה זרה פחות מכזית. כשאדם היה מוציא את עירתו מכיסו, נותן הנשיקה ומחזיר אותה בחזרה. אז העירתו הזאת נמצאת בפחות מכזית בזבוב, היחיה מכל איזה. עוד פעם, הזבוב זה מזיק, איזשהו כוח, שאין אפשרות להתגבר עליו, שהוא, יש לו כוח חזק למי שתלוי בו, והוא האלוהים. אז אם כן, יש פה ארבע שאלות. השאלה הראשונה היא המלאכה. המלאכה זה משהו שקשור לפועלו של האדם. השאלה השנייה הולכת למקום יסודי יותר. מאיפה אתה בא? מאיזה ארץ אתה בא עכשיו? עכשיו, גם העובדה שאלוהים אחרים נתון במרחב, זה א' ב' של עבודת אלילים. אנחנו רואים את בן הדד, יוצא למלחמה, מפסיד פעם ראשונה למלך ישראל, לאחאב, והאנשים שלו אומרים, אלוהי הערים אלוהים, לך ונלחמה עמם במישור. לא, לא, האלוהים שלהם חזק פה, בוא נלך למקום אחר ונצחים אותו. אלוהים נתון במרחב. זוהי התפיסה. וממילא, אז מאין תבוא? זאת אומרת, באת מאיזה מקום ואתה... מישהו שם כועס, מישהו שם... תגיד לנו מי האלוהים האחרים, האחרון שהיית נוכח. שימו לב, בניגוד לאלוהים שתלוי בפועלו של האדם, פה זה כבר נוכח במרחב מסוים. והשלב הבא זה מה ארצך, לא המרחב המקרי שהיית בו עכשיו, אלא מה ארצך, זאת אומרת, ארץ האם שלך. יכול להיות שבאת עכשיו מטיול במזרח, ואתה הסתבכת עם האלוהים של הודו, או טוב, איזה שמות יש להם, אבל הסתבכת עם א', ב', ג', אבל תגיד מאיזה ארץ אתה. ויותר מארץ, שזה עדיין מקום שאני יכול לשנות אותו, תגיד לי מה הזהות שלך, איזה עם. אנחנו רואים בספר שופטים האלוהים של אלוהי, יש ממש תיאור של אלוהים שמשוייך לעם, נכון? אני אקרא לכם פסוק, אני חושב שבתקופת גדעון יש פה תיאורים ממש, הם עבדו שבעה אלוהים, ומתוארים, כל האלוהים מתוארים על בסיס השיוך של העם. אלוהי האמורי, הנה, אני במקרה. לא, זה לא במקרה, זה באמת פה, רגע אחד. לא תראו את אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצה ולא שמעתם, ויש מקום שכתובים שבעה אלוהים, האלוהים של זה והאלוהים של זה, ויעבדו את... מה? מה זה? איפה זה? ב... כן, אז מתואר גם האלוהים שלהם. טוב, אז אני אומר, זה המקום, ובעצם, שימו לב, אם אני בעצם אומר, מה הם שואלים אותו? הם שואלים אותו את השאלה הכי חשובה. הם שואלים אותו, תגיד לנו, עם איזה אלוהים הסתבכת? מי כועס פה עלינו? מי פה נמצא בתוך הסיפור? והם הולכים מהמקום המקרי ועד המקום המהותי, ובעצם מבקשים לקבל את הפתרון שלהם. טוב, אז מהי תשובתו? ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה. מה הוא עונה להם בעצם? חבר'ה, אתם לא בכיוון. אני עברי. אברהם מעבר אחד, והעולם כולו מהעבר האחר, ואת השם לא. אלוהי הרים או המלאכה או... כל שיוך אחר, את השם אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. הניגודים האלה כולו, כל הניגודים האלה מתחילים ממקום אחד. והוא האלוהים שאליו אני מכוון, אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. מה? נכון. עכשיו הסתבכנו עם אלוהי הים, אז גם אלוהי הים וגם אלוהי היבשה, כולם במקום אחד, כן? אגב, מסתבר שהם קוראים איש לאלוהיהם, ומדובר פה על מלאכים, אז האלוהים קשור לים באיזושהי צורה, ובמובן הזה הם כבר מיצו את האלוהים הזה או אלוהים אחר, אבל אני אומר, חבר'ה, אני לא בשכונה, האלוהים שלי הוא גבוה מעל גבוה, אלוהי השמיים אשר עשה את הים ואת היבשה. אי אפשר לא לראות, אגב, אורחה, שהוא מדבר על אלוהי השמיים ולא מזכיר אלוהי הארץ. זאת אומרת, ויש לו ויכוח עם ריבונו של עולם בשאלה הזאת, והוא ככה אולי מדייק בלשונו, אבל עדיין ביחס לשאלתם, הייתי אומר, הוא כמו עונה להם, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אומר להם את הפסוק הזה, נכון? זה בעצם, הם אומרים לו, האלוהים הזה, לא חבר'ה, אתם לא מבינים, אחד. זה המקום. ושימו לב לתגובה שלו, כן. לא הבנתי. נכון. אז הנה לדוגמה, אברהם אומר בפרק כ"ד, והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. ועל פניו, אם הוא בא להמחיש את העובדה שאני מאמין במישהו שהוא לא בשכונה, אז חסר. אתה צודק. בהקשר שלנו פה.
לא, זה מודל שם.
לא הבנתי, אבל שם יש אלוהי הארץ.
יש אלוהי הארץ כשהוא בארץ. הוא אומר, אני לא שבוע אחד אלוהי הארץ. הוא אומר, השם, אלוהי השמיים, שלקחה לי בית אבי, כשאני בחוץ לארץ, הוא לא אלוהי הארץ. הוא אלוהי השמיים רק. בחוץ לארץ הוא אלוהי השמיים, ופה הוא אלוהי הארץ.
זאת אומרת, אתה במילים אחרות אומר ככה. אנחנו נמצאים בספר שבו יונה נמצא לפני השם, והוא בורח מהעמדה של לפני השם. עכשיו, אם פה זה לא לפני השם, או נאמר, הוא הולך לתרשיש, הרי הוא הולך לתרשיש במקום שבו ריבונו של עולם לא נוכח, הרי זה שם הסיפור, אני לא רוצה להיות לפני השם. אז אתה אומר, לא להיות לפני השם, זה באמת להיות נתון במרחב אחר, וגם הים במובן הזה, הוא כבר, הוא לא פה הבעל הבית. זה לא שהוא חושב שהוא לא יכול להשפיע על מה שקורה פה, הוא מבין, ודאי, הוא יודע מה זה כוחו של הקדוש ברוך הוא, ויחד עם זאת זה לא לפני השם, ויש מקום שהוא של בני אדם, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, וזה המקום של בני אדם, ואינו, עיניו לא משוטטות, או ארץ אשר עיני השם אלוקי חווה מראשית השנה עד אחרית השנה, זה לא נמצא פה ולכן אלוהי השמיים. אני שומע, הרמב"ן מתייחס גם אלינו או שלא? לא אלינו, אבל אני שומע. אז אני אומר, זה יכול להיות מכאן ומכאן. בכל אופן, אם כן, הוא לוקח אותם, שולף אותם מהמקום האלילי שלהם ומקפיץ אותם למקום אחר לגמרי. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והיראו האנשים יראה גדולה. זו התגובה. ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. תראה, אני מזכיר באיזה מצב הם נתונים. הם נתונים במצב נרדף. זאת אומרת, קורה פה משהו, אין להם שום הסבר. הם מבינים בשל מי הרעה הזאת לנו, התעשת האלוהים לנו ולא נובד. וגם בהמשך, הם כל הזמן מבינים, וישתוק הים מעלינו, ישתוק הים מעליכם, מישהו תוקף אותנו פה, קורה פה משהו בלתי נתפס, בלתי מוסבר. דיברנו על זה בפעם הקודמת, ותחת הכותרת הזאת, אז הם כל אחד ניסה את אלוהיו, והם כבר אחרי, והם כבר השליחו את כל רכושם לים, והם רגע לפני שהאונייה חישבה להישבר, האונייה עומדת להישבר, אז אתה ניצא במקום קיומי. ותחת הכותרת הזאת אומר, חבר'ה, אני... זה הסיפור, או קודם כל, לפני זה הסיפור של עברי אנוכי ואת השם אלוהי השמיים אני ירא, ולוקח אותם לאיזה מקום שהם מבינים שפה הסיפור הוא גדול מהם. אגב, כבר בפסוק ו', דיברנו על זה בפעם הקודמת, ויקרא אליו רב החובל ויאמר, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי תשת האלוהים פתאום אלוהיך? לא, אבל הם כבר בתוך הסיטואציה הקשה שבה הם נתונים והם כבר מיצו את הכל, הם בעצם פותחים פתח להיחשף למשהו גדול שהוא לא זה ולא זה ולא זה, כבר בעמדה שלהם, ודיברנו על כך בפעם הקודמת, והנה הוא אומר את הדבר מפורש, כן, אני יראת אלוהי השמיים, וואו. אז אם כן, יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? עכשיו תראו, יש פה איזה מין כתיבה לא מובנת מאליה. קודם כל, מה זאת עשית? מה זה מה זאת עשית? ורק אחרי זה, מסבירים, הולכים לאחור ואומרים, כי ידעו האנשים כי מלפני השם הוא בורר. איך הם ידעו? כי יגיד להם. אפשר לומר, ויומר אליהם, ואז הם יודעים, לא צריך, אם הוא אומר, ודאי שהם יודעים, ואז יראו, יראה גדולה כתוצאה. מה הסיפור בחזור לאחור? מה? לא שומע? לא, למה להגיד שהוא אמר להם שהוא בורח לפני השם? זה בינו לבין עצמו, הוא נוסע, אין לי סיבה. ויקום יונה לברוח תרשישה, נותן שכרה, ואין סיבה להגיד את התיאור הזה. מה? הם לא היו שואלים, נכון, יפה. זאת אומרת, אם הם יודעים, אז... אתה אומר, כי יגיד להם בעבר. אין סיבה. כי יגיד להם מה זאת עשית בעקבות העובדה שהוא יגיד להם. ויגיד להם הזה על פניו, הוא בסיטואציה, בתוך האירוע הזה, שהם שואלים, מתחקרים אותו, והוא מסביר להם, כן, אני בורח ממנו. נכון, שם זה בדיוק אותו תיאור. גם יגיד להם הכוונה, אחרי שהפצירו והפצירו והפצירו, טוב, בסוף יגיד להם. ולמה זה כתוב פה? זו סיבה ספרותית שבא להגיד משהו. אז אני אניח כרגע לסיפור של מרדכי, כי אנשים לא רואים את הפסוק לנגד עיניהם, אבל מה שאני רוצה לומר פה, זה את העובדה הבאה. ויראו האנשים יראה גדולה, ומיד לאחר מכן, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? המקרא מקדים את תיאור של הפליאה, מה זאת עשית, רק לאחר מכן הוא מסביר את המשמעות, כי יגיד להם כי הוא בורח, ונותן את ההתאמה הקונקרטית יותר לסיפור הזה. ולמה הוא מקדים מה זאת עשית? ואני מבין שמה זאת עשית, זו איזה פליאה חזקה, איזה מין, כאילו, מה אתה עושה? איך יכול להיות? והמספר רצה לסמוך אותה לבהירו אנשים עירה גדולה, זאת אומרת, בעצם הם, כן, הם מבינים שהוא בורח מלפני השם, אלוהי השמיים, ו... אבל קודם כל, והירו אנשים עירה גדולה, מעצם העובדה שיש לו פה עסק עם אלוהי השמיים, לא כמונו, אנחנו עובדים את האלוהים בשכונה, וזה בשכונה, וכל אחד יש לו את האלוהים שלו, וואו, אתה מתעסק איתו, אתה מהם, והירו עירה גדולה, מה זאת עשית? הייתי אומר, המילים האלה מקבלות משמעות, עוד לפני, מה זאת עשית, איך העזת לברוח? כאילו, מה זאת עשית שהסתבכת איתו, כי הוא אלוהי השמיים, ויש פה איזו פליאה ועמידה בהתרשמות גדולה. אחרי זה גם, רגע, אז אם ככה, אז איך אתה בורח? זה כבר איזו שאלה קונקרטית שמתייחסת לפרשנות שהוא בורח. אבל מה זאת עשית, זו שאלה גדולה יותר, רחבה יותר מהשיפור, מה זאת עשית שברחת? תגיד לי, מה עשית שהוא עכשיו כועס עליך, או שהסיפור הגיע לאן שהגיע? ומה זאת עשית? לא, אולי אפילו, עכשיו שאלתי את זה באיזה התאמה מעשית, אבל אפשר ללכת ל... וואו, אתה מולו, אז מה אתה עושה? איך אתה מעיז? משהו עם ההקרנה של כבוד שמיים, אם נקרא לזה ככה. כן.
אני חושב שהגיעו למסקנה שהכל בגללו.
הוא אומר להם, כי קודם כל הוא אומר להם, אני מולו, והם מבינים שאחד מהאלוהים כועס על מישהו, יש פה עסק לא עם הטבע, זה לא סיפור מהטבע מה שקורה פה, והם מבינים שזה הולך לשם. וברגע שהוא אומר, אני איתו, והוא האחרון גם, אני מזכיר, הרי כבר עברו את כולם, אה? נכון, הגורל הצביע עליו, נכון, יש גם גורל, הוא גם האחרון, ו... עכשיו הוא מסביר להם גם, אמרנו קודם כל את אלוהי השמיים, מביא אותם למקום גדול, ואחרי זה כי בורחו. המילים מה זאת עשית יכולות להתפרש בהיבט שהן מקדימות, לא כיודעים, אלא מה עשית שקורה פה דבר כזה, ואז זו שאלה עדיין שבלי מקום שיפוטי, איזה מין מה עשית, גם המקום הזה אפשרי. טוב, עכשיו תראו, מתברר להם שמה, יש להם פה אדם רציני בתוך העסק. אנחנו פה מלאכים, אנשים פשוטים. יש לנו אדם רציני, ואז כמו מתבקש, או אולי לא, ויאמרו אליו, מה נעשה לך ואשתו קיים מעלינו? כבוד הרב, תגיד לנו מה לעשות עכשיו. בעצם הוא הופך להיות בעל הסמכות פה, להחליט מה עושים. אנחנו לא יודעים מה לעשות, יש לנו עסק, אנחנו לא יודעים איך מסתדרים איתו, אבל אתה יודע, בבקשה תסביר לנו מה לעשות. אבל זה יפה ש... הוא הכתובת בעצם, הם לא עושים דבר, הם לא שוקלים בעצמם, אלא מה נעשה לך ואשתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. עכשיו מאוד יפה גם, מה נעשה לך ואשתוק הים מעלינו, זאת אומרת, פה זה לך, אתה ואנחנו, אתה הסיפור פה, יש איתך איזה דבר, אנחנו מבינים, הסתבכת עם אלוהים, אבל אנחנו פה סובלים, אז בוא תן לנו באמת... מה? תראה, הם הולכים פה עם תום לב מאוד מאוד גדול. מה נעשה לך? תגיד לנו מה לעשות. מזכיר לי פעם, אני להבדיל, אבל מזכיר לי איזה סיפור, שאחד הילדים שלי היה צעיר, בן 3, נניח לצורך העניין, בן 3, משהו כזה. ישבו פעם בארוחה שבת, הוא יושב בכיסא, וכולם קיבלו לאכול והוא לא. שכחנו אותו. והוא יושב, וכולם כבר באמצע האוכל. באיזה שלב הוא פונה, הוא אומר, אבא, מה עושים עכשיו? עד עכשיו. מה עושים? עכשיו, הוא שאל את זה בתמימות כזאת, וואו, זה לא מהעולם הזה. מה עושים עכשיו? וואו, סליחה. טוב, דאגנו לו לאכול. אבל המקום הזה הוא מקום טעם, הוא מקום נפלא. כאילו, והם שואלים אותו, תגיד, מה לעשות? נכון. אתה צודק, מה נעשה לך? אבל גם מה נעשה לך, זה לא איך נעניש אותך, זה עדיין שאלה פתוחה. מה נעשה לך? הוא רודף אחריך, אתה ברחת ממנו, אז תגיד לנו מה לעשות לך. אז מה, רגע, מה ההבדל בין... אתה אומר, מה נעשה איתך, אם היה כתוב איתך, אתה כישות, מה עושים איתך עכשיו? אז אתה כחפץ, כאילו, שעושה בעיות כרגע, וצריך לעשות. המילה לך זה לא החפצה, זה דיבור איתו. מה נעשה לך? נתפלל בשבילך, גם זו אופציה. כולנו עכשיו... זה יכול להיות גם לטובתך. זה לא איזה שיפוט של שורה תחתונה שחייבים לעשות איתך משהו, לזרוק או משהו כזה. אני שומע פה שאלה שהולכת למקום רחב יותר, ובעצם היא מחזירה את הכדור אליו, כי באמת הכדור אליו. עכשיו אני מזכיר, כבר נפל הגורל, והם לא... אגיד לנו בשל מי זה, גם אחרי הגורל, תגיד לנו בשל מי זה. ואז אומר, אני הסיפור. טוב, אז תגיד לנו מה לעשות לך. נכון, נכון. זה ברור, ואשתו קיים עלינו, יש לנו עסק עם אלוהים ביחס אליך. וזה מה שהוא אומר להם. סעוני ועטילוני אל הים, ואשתו קיים עליכם. כי יודע אני, כי בשלי השער הגדול הזה עליכם, זה לא עליי. לא עלינו, הוא אומר. עליכם. זאת אומרת, ובמילים אחרות עכשיו, אנחנו כבר שאלנו, מה זאת אומרת? מה העימוד הזה? והעימוד הזה הוא בעצם כמו... מבחינתו, הקדוש ברוך הוא ואני לא מדברים. ממילא, אני לא עומד מולו. אז הסיפור הוא מולכם, הוא רוצה שתזרקו אותי לים. טוב, אז תעשו, אתם רוצים לשתוק. בשלי, אבל אתם הסתבכתם בגללי. אבל זה אתם הסתבכתם. הוא לא מדבר אליי, הוא מדבר אליכם. ומה שאני רוצה לומר, שבאמת גם הם חושבים וגם הם מקבלים את זה. עוד לפני כן, הם הבינו ש... מישהו תוקף, משהו קורה להם בגלל מישהו פה, עכשיו הם זיהו מישהו הזה, אז אפשר להגיד, הוא רודף אותו, רק אתם נמצאים פה. לא, לא, הוא רודף אותנו בגללו. ואז מה, אתם רוצים שאשתו קיים עליכם? בבקשה. אז, כן, סעוני ועטילוני אל הים. עכשיו, מה זה סעוני? מה אתם אומרים?
אני לא עושה.
הוא נמצא, נאמר, בירכתי הספינה או באיזשהו מקום. אני מצפה ממך, יונה, תקל עליהם קצת, תלך עד הגדר, מקסימום שידחפו אותך קצת. אבל למה הם צריכים עכשיו להרים אותך כמו סק תפוח אדמה מירכתי הספינה או מאיזה מקום, לשאת אותך ולהטיל אותך? למה אתה מטריח אותם? שימו לב. ויחתרו אנשים וכו', ואז אל תיתן, ויסעו את יונה ויטילו אל הים. הם נוסעים אותו, הוא לא עושה מעשה. אני שואל, מה יש כאן? מה אתם אומרים? אז זה חוסר שיתוף פעולה. מכאן למתפנים למיניהם, שאומרים, אני נשאר במקומי, אתם רוצים, תיקחו אותי. נכון? יש פה איזה מקור מעניין שאפשר לראות קשר, אבל אני חושב שהסיפור הוא קצת אחר. מה? כן, אני חושב שיש פה אמירה מאוד מאוד חדה ונאמנה לעימוד שלו לכל הסיפור. אלוהים כועס עליכם או הסתבכתם איתו בגללי. בבקשה, תפתרו את הבעיה. עכשיו, אני לא מתאבד. אני לא רוצה גם להתאבד. זה לא סיפור. אני לא מדבר איתו. אלא מה? עכשיו הוא רודף אחריכם. והוא מדבר איתכם, בבקשה, תעשו את מה שמחויב. אתם, אם הייתי בעצם חוזר לפנייה שלהם אליו, הם מבינים שיש להם פה אדם גדול, אולי נביא, זה לא כתוב כנביא, אבל הם מבינים שיש פה מישהו שבורח מפני, שהוא רודף אחריו, יש פה סיפור עם אדם רציני. אז שואלים אותו, מה נעשה לך? והוא אומר, תשמעו, אני במקומכם, זה מה שהייתי עושה. או זה מה שנגזר, אני אומר לכם. אבל אתם, בעצם צריכים לעשות את המעשה. והם מקבלים, ויחתרו אנשים להשיב אל היבשה, ולא יכולו כי הים הולך וסוער עליהם. עכשיו אפשר להגיד עליהם זה על כולם, אבל זה לא, כי ויחתרו האנשים והים סוער עליהם, עליהם ולא על יונה. יונה לא מתוך הסיפור, הוא לא בתוך הסיפור, זה לא סיפור שלי, זה סיפור שלכם. מה?
לא רוצים לזרום אותו.
נכון, נכון. ורואים שבאמת, מה שאני רוצה לומר, זה שתפיסת האחריות שלהם לסיפור היא עד הסוף. הם באמת מבינים שהם בתוך הסיפור, זה לא מישהו, נקלענו לספינה, לפעמים יש מצב שבו מישהו, הסיפור הוא שלו, ואנחנו נקלענו, מה אנחנו עושים פה? לא! הם מבינים שהסיפור הוא שלהם, ולכן הם אומרים, אנא אדוני, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי. אני שואל אותם, סליחה, תגידו לא תקפוץ, מה אנחנו צריכים לזרוק אותך? יש לך בעיות עם האלוהים שלך? תקפוץ, מה אתה רוצה מאיתנו? לא? לא הייתם אומרים ככה? כאילו, אני אמור לזרוק אותך למים? סליחה, יש לך מצפון? אתה רואה שעכשיו ספינה שלמה, הרבה אנשים פה עומדים לשלם בחייהם, בבקשה, תפתור את הבעיה אם אתה איש מעלה. למה אני אמור לזרוק אותך? נכון? זה למה אנחנו אמורים לזרוק אותך? אין להם שאלה כזאת. ברור להם שהם הסיפור. ככה הם רואים את עצמם, ככה הוא רואה את הסיפור, ולכן גם אמרתי, כנראה שגם משהו במציאות, בהטלה של הקדוש ברוך הוא אל הים, את הרוח שערה, היא באמת עמדה את זה כהבחנה גמורה שלהם שהסיפור הוא מולה. כן, אבל הוא, הפסיביות הגמורה שלו, אני מבין, זה נאמנות גמורה לעובדה שאני בורח מלפני השם, ואני רציני, ואני עומד ללכת עד הסוף, ואני לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זהו. אז אם הקדוש ברוך הוא מדבר, זה לא איתי, אני לא בשיח, זהו, גמרנו. הוא ידבר עם מישהו אחר, ולכן הפרשנות שלו, אני מבין שזה קשור אליי, אבל זה לא אני. זה סיפור שלכם, וזו הפסיביות שלו. בואו נראה. אם כן, ויסו את יונה, כן.
הם חושבים שהם בעצם
אשמים. מה זה?
הם חושבים שהם
אשמים. הם חושבים שיש משהו...
אחראים.
כן, הם לוקחים... הם... מה?
אחראים.
אחראים, נכון. אחריות, זה לא אשמה. אבל אחריות, תראו, על נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי. זאת אומרת, מה זה דם נקי? כאילו, אני מבין שיונה נתפס ביניהם כמישהו עם דם נקי. ואנחנו עכשיו, אין לנו ברירה אלא להשליך. אז אם הוא נקי, אל תיתן לנו להשליך. אם הוא עובר עבירה, לצורך העניין, אילו היה פה אדם פושע, פושע, כזה ש... טוב, אז אנחנו שותפים בשליח בית דין, עושה מעשה ועושה פעולה של האנשה, מילא, אבל אל תיתן עלינו דם נקי, יש פה גם קצת הבחנה, יש פה דם נקי, אז למה להשליך אותו? או למה נקלענו למצב שאנחנו עומדים להשליך אדם נקי? אז למה? מה? אתה אומר...
יראות שאומרים, הוא דם נקי. יראות שאומרים, יש פה פלוני שאמר את האחריותי. אנחנו לא יודעים אם זה אחריותי או לא. אתה מבינה שלא.
אל תיתן עלינו דם נקי. אם זה דם נקי, אז בבקשה שלא נשליך אותו. אם לא, אז בסדר. זה מה שאתה אומר בעצם. יפה. טוב, אני מקווה.
אם
יום
מתי שיונה יחזור...
מה?
אם מתי שיונה יחזור לארץ, אבל אני חושב, אני לא יודע לתוך הזמן שנסים.
למה, מה? אבל אין מה לחזור, יונה בינתיים בסירוב גמור, גם אם תחזיר אותו לארץ, אז הוא יברח עוד פעם, לא קרה שום דבר. בינתיים עוד לא קרה שום תהליך פנימי, והתהליך הפנימי יקרה בשלבים הבאים, אז זה לא רלוונטי בכלל. אם כן, ויראו האנשים. נכון. שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא שם אותם במרכז. לשאלה הזאת אנחנו נזדקק בהמשך. נכון? שאלה... כן, אבל אין עם מי לדבר, זה צד אחד, אתה צודק, אבל זה לא מספיק. אין עם מי לדבר, אבל יש פה... אחרי הכל, אתה צודק שהוא לא מדבר. טוב, אז כאילו אין ברירה. אבל אנחנו צריכים להבין מה ההתרחשות בספינה ומה מקומם במובן החיובי, איזה עמדה הם משדרים והמשבצת שהם נכנסים ומה לומד יונה, אבל את זה נראה כשנלך לאיזושהי סקירה של מה עבר עליו בספינה. אז אם כן, ויסו את יונה ויתילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו, ויראו האנשים מראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. עכשיו תשימו לב, ויראו האנשים, רק שנייה אחת, ויראו האנשים יראה גדולה את השם. עכשיו שימו לב שזו הפעם השלישית שנזכרת יראתם. בפעם הראשונה בפסוק ה', ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו. ברגע שכן, איתני הטבע, מה שקורה בים, האונייה חישבה להישבר, ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו. לאחר שהוא משתף אותם, אלוהי השמיים אני ירא, ויראו האנשים יראה גדולה. מה זאת עשית? כי ידעו, כי מלפני השם הוא בורח. בפעם השלישית, יראה גדולה את השם. שלוש יראות. זה כבר מתחיל להיות תשובה על השאלה שלך, אלעזר. זאת אומרת, הם עוברים פה תהליך. בפעם הראשונה, ויראו המלאכים. טוב, יראתם מובילה אותם ליראתם, לאלוהיהם, כיראתם כמושג. ויזעקו איש אל אלוהיו. אבל יש פה יראה. היראה הזאת, אפשר לקחת אותה כפחד, אפשר לקחת אותה כוואו, קורה פה משהו. יראה של סוג של רוממות כאילו. יש פה משהו לא מובן, לא טבעי, לא... טוב, אז אנחנו יראים מאלוהים אולי. זה מקום אחד. ברגע שהם שומעים, לא מה מלאכתך, מאין תבוא, לא, חבר'ה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם בך, יראה גדולה, כי מלפני השם הוא בורח, ויש פה כבר לא יראה, אלא יראה גדולה, העצמה, עדיין שימו לב, יראה גדולה, ידעו מלפני השם הוא בורח, אבל לא יראה מפני השם. ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה, מה גרם בפעם השלישית, שהתיאור הוא ויראו אנשים, יראה גדולה את אדוני? ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. למה היראה הזאת היא כבר כיראה משוייכת אליו? במה היא שונה מהיראה הקודמת?
מוכח.
זאת אומרת, לפני כן הוא אמר להם את אלוהי השמיים, והם ראו שאולי זה ההסבר המתבקש. וקודם כל, מה זאת עשית? אמרנו כאיזו התפעלות מהיראה, מהמקום הגבוה, וגם בורח. וואו, אתה בורח, לא פשוט, אבל נמצאים אחרי הכל... מול עובדות ומול פרשנות. בסדר, פרשנות טובה, אנחנו יראים, העצמה של העירה. בפעם האחרונה, הים עומד מזה פה, אין פה שתי אפשרויות, הם קוראים את המפה, ואז הם מבינים, וואו, זה רציני, יש להם משוב גמור, וכמו רואים את נוכחות הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רודף אחריו, ובשנייה שהם השליחו אותו למים, אז הוא שקט, יש פה משוב ישיר, ואז יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח, וידרו נדרים. הזבח מה הוא בעצם? איזה, קודם כל זה עמדה נפשית, אחרי זה פעולות של זבח להשם, תמיד המזבח הוא איזה מין סוג של התבטלות, להביא את החיים למקורם, למשהו שהוא מעבר. אגב, במקדש, המזבח הוא רשות גבוה, מקום שמגלם, שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. כל השנה יש שם איסור חמץ, יש איזה מקום, כן, מקום שהוא רשות גבוה. גם המזבח קולט, אני תמיד אומר שלאחוז בקרנות המזבח, זה לצאת מהריבונות של עם ישראל למקום שהוא שלו, ואז אתם לא יכולים לתפוס אותם, אתם לא יכולים... לקחת אדם כי הוא נמצא על המזבח שלי והוא נמצא ברשות שלי, כמו מישהו שיצא מתחום השיפוט של מדינת ישראל ואומרים מערכת המשפט לא יכולה, הוא נמצא עכשיו ברשות אחרת. משהו מעין המקום הזה בעצם נמצא כאן. אז זה המזבח, והנדרים זה קבלה לעתיד. למה, מה? זבח, זאת אומרת, כן, שאלה מעניינת. אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. האם הסיפור הזה הוא בהכרח, ויראו אנשים יראה גדולה, ויזבחו זבח להשם, וידרו נדרים, אני יכול להגיד שכל זה היה עדיין בספינה, ואני יכול להגיד כל זה היה בעקבות האירוע, אבל גם, ויזבחו זבח להשם, כשהם הגיעו לחוף, לחוף מבטחים, ומתארים את התהליך שהם עברו. מה? אז אני אומר, תראו, הרבה פעמים המקרא, המציאות שבה המקרא מתאר את פועלו של מישהו והולך איתו כמה צעדים קדימה מעבר למה שמתואר כרגע. גם אם בציר הכרונולוגי מדובר על עוד זמן ואחרי זה עוברים לדמות אחרת וחוזרים לאחור, זה דבר שהוא מצוי בהרבה מקומות במקרא. זאת אומרת, התחלנו לספר, אני לא עכשיו עומד עם שעון וכשהגיעו בסיפור המקביל לנקודה מסוימת, אז יגידו שהם פתאום יחזרו ויתארו אותם. לא, בעצם מתארים מה הייתה תגובתם, ותגובתם בציר הזמן יכולה לחרוג. אבל המקרא לא כתב אם הם השאירו בהמות או לא השאירו בהמות, אז באמת שאלה טובה. מה עשו? אבל למה, אבל הם כבר השליחו איש את חפציו, אז למה לא השליחו את הבהמה? מה? אתה אומר, הבהמה הייתה כמו פר שבע שנים בגדעון שם. יש פר שהוא מיועד, הוא משוייך לבעל. טוב. אין לי יכולת להתנגד ואין לי יכולת לקבל, וזה נשאר פתוח. אני חושב שהמקרא לא עסק בדבר הזה, וכך או כך. מה? למה דם נקי? נקי באלף. נקי באלף זה כמו העצמה של הנקי. זאת אומרת, התוספת אלף היא כמו הופכת את הנקי להיות עם איזה סוג של ממשות, העצמה, משהו כמו כתיב מלא כזה, שהוספת אותיות והפכת את זה להיות עוד יותר עבירה. וואו, זה לא סתם דם נקי, זה דם נקי עם ה... טוב, לא יודע למה דווקא א', ואין לי תשובה. אני חושב שבאופן כללי, התוספת אותיות במקרא בהרבה מאוד פעמים, כמו ההבדל בין אני לאנוכי, לדוגמה. מה? לא שומע? עלי, נכון. על או עלי. בהרבה מקומות. תוספת של אות היא יוצרת את אותה משמעות רק בנוכחות חזקה יותר. הנוכחות היא בצורה הזאת, ובכל מקום אפשר לשאול למה דווקא האות הזאת, אבל פה אין לי הבחנה מלאה. טוב, חברים, אם אני מסכם עכשיו את הפרק הזה. טוב, יונה אם כן נשלח לנינווה להיפגש עם עם אחר, עם אומות העולם שנמצאים באיזשהו מקום לא טוב, כן, עלתה רעתם לפניי, והוא רוצה לברוח, לא רוצה את העמידה לפני השם. בדרכו תרשישה הקדוש ברוך הוא מזמן אותו לאיזה סיטואציה שמה, הוא נפגש בדיוק עם מה שהוא עומד להיפגש שם, עם קבוצה של אנשים שהם עובדי אלילים וכולם בתפיסה אלילית לגמרי, והם נפגשים איתו ויראו את השם בשלוש מעלות ונמצאים באיזשהו מקום של עילוי גדול כתוצאה מן המפגש איתו, והפרק הזה בעצם מפגיש אותו עם קבוצה של אנשים שהם עובדי אלילים לגמרי, מצד אחד. מצד שני, הם אנשי מופת בהתנהגות המוסרית כלפיו. והם הגונים, והם ענבים, והם עומדים מולו, והמפגש שלהם איתו, ויראו, ואחרי זה יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח וידרו נדרים, והם עולים למעלה למעלה. הלמעלה למעלה הזה יעמוד בהקבלה מלאה להתנהלות של אנשי נינווה, ואנחנו כבר דיברנו ועוד נראה את זה כשנגיע לאנשי נינווה, זה מצד אחד. ומצד, כן, זה מצד אחד. ומצד שני, יש פה תשובה לשאלה, אלעזר, מדוע הקדוש ברוך הוא מדבר איתם? כי באמת הם אלה שלוקחים אחריות על האירוע, ויונה עומד וצופה ורואה קבוצה של אנשים שנקלט לאיזה מציאות, ואפשר לעמוד ולהגיד, וואו, תראה איך הם טובים אליך, תראה איך הם ענבים, תראה איזה יושר, תראה איזה התנהלות שאי אפשר לזלזל בה. והקדוש ברוך הוא מפגיש אותו עם עובדי אלילים, שיש בהם יושר פנימי גדול, שליונה יש מה ללמוד פה בסיפור הזה, והיושר הפנימי הזה הוא פועל יוצא של לקיחת אחריות. הם יוכלו להגיד, זה בעיה שלך? לא, זה בעיה שלנו, אל תיתן עלינו דם נקי. הם נאבקים בדבר הזה ובסוף עושים את מה שעושים, משליחים אותו אל הים, כאשר הפרק נגמר, כשהם זובחים זבח, נודרים נדרים ומאמינים בהשם, והנביא בדיוק במסלול להפוך בורח מאת השם, מלפני השם ונמצא בתוך הים, אחרי שהם הטילו אותו לתוך הים. יש פה איזו ניגודיות כזאת, הם בחזרה אל השם, והוא בהתנתקות הזאת מן הקדוש ברוך הוא, עם ההקדמה, כמו שאמרנו, למה שעומד להיות בפרק הבא. מה? אנשי
נינווה הם עובדי אלילים או
דברים? נגיע אליהם ונדבר על זה, כשנגיע לפרק ג' ונקרא את הפסוקים שם. טוב, בואו נראה, נעבור לפרק ב'.
אתה רוצה לומר ליונה שבעצם הוא אמר, היה חכם, אבל הוא לא היה
לא הייתי אומר שלא צריך להחזיק אותו באיזושהי מעלה. הסיפור פה, במובן הפשוט, תסתכל על עובדי אלילים ותראה משהו טוב. ותראה איך הם מסוגלים להיות במקום קשה, איש אל אלוהיו, בתפיסה מה מלאכתך, מאין תבוא, מאיזה ארץ ומאיזה עם, ותראה איך הם מגיעים, לאן שהם מגיעים. באיזה טיעון ומה ההקשר, אנחנו עוד לא יודעים אותו. את זה אנחנו נגיע בשלב מאוחר יותר, מה באמת הוויכוח בין יונה לבין הקדוש ברוך הוא. נכון לעכשיו, לקחנו אותו לפסוקים, משמרים אבלי שם חסדם יעזוב, וזה לא רציני, זה לא תשובה רצינית, אני לא מאמין בסיפור הזה. אבל למה אתה לא מאמין בסיפור הזה? אז נתנו לזה גם איזשהו מימד היסטורי, ש... ביחס לנינווה לפחות, הנינווה הזאת עומדת לעלות למעלה, ועם ישראל נמצא עכשיו למטה, ולמטה והלמעלה הזה, זה גם משהו ברמה הקיומית שיכול להיות, ואנחנו מדברים פה על עיר נינווה שעומדת לעלות, ומשם תבוא בשורת החורבן לאותו עם שעכשיו, כן, אמרנו שהוא מלווה אותם, וראה שם את עוני עמו, וריחם עליהם, ויונה היה שותף במקום הזה. אבל עוד לא הגענו לרזולוציה המדויקת של מה הוויכוח בין יונה לבין הקדוש ברוך הוא, אז נשאיר את זה כרגע פתוח, ובקצת סבלנות באיזשהו שלב התמונה תתחבר. טוב, ממשיכים? אם כן, פרק ב'. פרק ב' הוא הפרק שבו, טוב, אנחנו... בנקודת המוצא רואים את יונה מוטל אל הים, והם זובחים נדרים, ומיד אחרי זה פרק ב' פסוק א', וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג 3 ימים ו3 לילות, והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו מימי הדגה. ואז מתחילה תפילה. במבט ראשון, אם אני שואל מה היה שם, אז אפשר לחשוב, השליחו אותו לים, וכמה זמן עבר מרגע שהוא שלח לים עד הרגע שהדג בלע אותו? כמה? כמה שניות אתה אומר? מישהו אומר אחרת?
עד שתי דקות.
אתה אומר, שתי דקות זה זמן סביר, כאילו יותר מזה, כבר בן אדם תובע. מישהו פה חושב אחרת? רק אני? תראו, אני קורא יחד איתכם את הסיפור. אם כן, בפרק ב' הוא מתפלל, ומה הוא מתאר? פסוק ד', ותשליחני מצולה בלבב ימים. מה זה מצולה? לצלול. בלבב ימים. מה זה לבב ימים? וואו, בלב. זה... ונהר יסובבני. נכון? מה זה נהר יסובבני? לאן? נהר, תחברו את שני המשפטים האלה, ומה אתם רואים? אני הגעתי ללבב, לא ללב. הנה, אתם רואים את ההבדל בין לב ללבב. עוד פעם, תוספת של ב' היא מייצרת, נכון? אומרים ניתוח לב ולבב חוקר. עכשיו אפשר להגיד גם לב חוקר, אבל אי אפשר להגיד ניתוח לבב. נכון? למה לא? לבב זה איזשהו משהו עם עוד מימדים שנוכחים בו, והתוספת ב' היא מייצרת פה מרחב נוסף בתוך התיאור הזה של הלב, ובמקום שהרגשות נמצאים, אז הלב החש, אז אתה מוסיף את האות. אבל בכל אופן, אם כן, ותשליחני מצולה בלבב ימים. הייתי בלבב הימים, במצולה, במקום שצוללים אליו, ונהר יסובבני. אני שומע פה כמו מה? הייתם פעם במערבולת, ראיתם פעם מערבולת שיורדת עד למטה. עד לבב ימים. ואני שומע, עכשיו תראו מה עובר עליו. כל משבריך וגליך עליי עברו. מה זה כל משבריך וגליך? כמה? כל משבריך וגליך זה הרבה, נכון? ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אל אחד קודשך, עפפוני מים עד נפש. תהום יסובבני, אני נמצא בתהום שהוא מסובב אותי, אבל עדיין לא קורה לי שום דבר. סוף חבוש לראשי. מה זה סוף חבוש לראשי? סופה. סופה. מתרחשת שם במקום הזה. כל זה חברים במים עוד לפני הדג. לקצווי הרים ירדתי, לקצוות ההרים. מה זה קצוות ההרים? על פניו איזה מין התרחשות מתחת למים. הארץ בריחיה בעדי לעולם. אני כבר ראיתי שהארץ, הבריחים שלה אל הארץ, אני כבר לא חוזר מהמקום שהייתי בו. ומה שאני רוצה לומר חברים, זה שהתיאור הזה פה, של, אם אני לא טועה, ארבעה פסוקים, שהוא מתאר את החוויה שהייתה לו בים, בים, זה לא שתי דקות. זה הרבה יותר מהסיפור הזה. ריבונו של עולם מטלטל אותו שם, והוא עובר טלטלה קשה ונורא. עכשיו, זה דבר ראשון. יש פה שאלה ספרותית על המספר הנבואי, מדוע הוא כותב, אחרי שהטילו אותו לים, ואימן השם דג לבלוע, הוא לא מספר על הטלטלה הזאת, נכון? אפשר היה לספר, היטלטל ונכנע, אפשר, שום דבר, אין אף מילה. ורק כשהוא מדבר ממאה דגה, הוא משחזר, הוא מתאר מה קרה לו, אבל הכל בתודעה שלו ולא בסיפור המציאות. אז זו שאלה אחת, מה יש בצורה הזאת של הגשה, שלא מתאר את המציאות כמו שהיא? זו שאלה ראשונה. אבל עכשיו תשימו לב, שהסיפור יותר מורכב. גם בדג, זה לא, וימן השם דג, בלה אותו ומתחילה התפילה. לא. תראו איך, מה, איך התיאור פה. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה. ויהי יונה במאי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. ומה קורה במשך שלושה ימים ושלושה לילות? מה קורה? הוא, לא, הוא פותח את הפה או לא פותח את הפה? הוא לא פותח את הפה. והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה, אני מוסיף, אחרי שלושה ימים ושלושה לילות שהוא נמצא בדגה. הייתי אומר, הוא נמצא בים איזה זמן, לא שתי דקות, אירוע, הייתי אומר, טראומטי, שהוא מתאר אותו. וכשנראה בפסוקים, נראה שהוא מתאר בשני פסוקים מה קרה פיזית, ושני פסוקים מה קרה בנפשו. והחלק בנפשו הוא חזק מהחלק הפיזי. זה מה שנראה. והוא עבר חוויה קשה ביותר, ואז בלה אותו הדג, והוא נמצא בימי הדגה, ואני מנסה לחשוב...
למה יש לו
אחרי שאתה נמצא בימי הדגה, אגב, כשהוא רואה את הדג פוער את פי ובולע אותו, מה הוא חושב שעומד לקרות? בדיוק מה שעמד לקרות כשהשליחו אותו לים, נכון? מה חשבו האנשים שהשליחו אותו לים? כנסו רגע לנעלי האנשים האלה, מה הם חושבים? הרגנו אותו, נכון? יש פה שתי אפשרויות? אין פה שתי אפשרויות. יפה, זה מבחינתם. גם מבחינתו, זה לא קורה. עכשיו, זה לא קורה, לא מיד. טלטלה, טלטלה, הופ, עובר לשלב הבא. וגם בשלב הבא, חברים, זה לא מיד. הוא נמצא 3 ימים ו3 לילות, ואני מבין, 3 ימים ו3 לילות, הוא ממשיך מה? הוא ברוגז עם הקדוש ברוך הוא. חבר'ה, זה אדם רציני, זה לא מישהו שאתה מיד, טוב, חוזר בי. הוא לא חוזר בו. ו3 ימים ו3 לילות הוא נמצא במי הדגה, ולא קורה שום דבר. למה הדבר דומה? לבן אדם שקפץ מהמגדל הכי גבוה, מגיע למטה, ולא קורה שום דבר. טוב, פה הוא לא קפץ, אבל השליחו אותו. והוא נמצא במי הדגה, ו3 ימים ו3 לילות הוא שוכב שם, שום דבר לא קורה. הוא ממשיך לחיות. ואז מהמקום הזה, אחרי 3 ימים ו3 לילות, קורה משהו בנפשו. עכשיו תראו את הפרק, מה בעצם מתואר כאן. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה במאי הדג 3 ימים ו3 לילות. אחרי 3 ימים ו3 לילות, אגב, איך אנחנו גם יודעים, מיד אחרי התפילה הזאת, ויאמר השם לדג ויכה את יונה אל היבשה, ואז מתחיל. אין סיבה להשאיר אותו עוד 3 ימים ו3 לילות אחרי שהתפילה הזאת נגמרת, נכון? יש שם איזה, ברגע שהוא, כן, ה3 ימים ו3 לילות זה המשך מאבק שלו. אבל אחרי הזמן הזה, והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה. אלוהיו. אגב, כשכתוב במקרא, אנחנו רגילים כל המילים במקרא להשטיח ולקרוא את כולם אותו דבר. כשכתוב, מה זה אלוהיו? זה לא אל השם אלוהים. אלוהים שלו. מה זה אלוהים שלו? שלי. משהו בינו לבין בוראו. משהו בינו, שאלה מצוינת, מה השתנה? אבל אני קודם כל רוצה שנקרא את הפסוקים. אחרי זה השאלה שלך היא שאלת השאלות. מה השתנה פה? אבל לפני כן, אם כן, והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה. ויאמר, קראתי מצער עלי אל אדוני, ויענני מבטן שאול שיבתי, שמעתי קולי. קראתי מתי? לא בשלב שהייתי במים, ולא ב3 ימים. עכשיו אני קורא לך. קרה לי משהו. אני רוצה לומר, שבאמת התיאור הזה מראה את יונה, ממשיך להיאבק עד הסוף. לא עד הסוף, כי הוא באיזשהו שלב נכנע, אבל אחרי הרבה זמן, ושני השלבים האלה עברו, ובאיזושהי צורה פלאית, המקרא חוזר ומשחזר את המים רק עכשיו. חוזר ומשחזר את המים, ולבסוף בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל אחד קודשך, זה במאי הדגה. ויש פה איזו צורת כתיבה, שנמצאת במקרא בכל מיני מקומות, שהיא כמו מטשטשת קצת את העובדה שהיו שלבים לפני כן, היא קצת מטשטשת, והיא מתארת אותם רק לאחר מעשה, מה בעצם עבר. שמע, עברתי את כל זה, אבל הוא מתאר את זה בתודעה. בצורה הזאת, יש בה אמירה, אני אתן דוגמה שנחמה לייבוביץ' עומדת עליה, ומאירה הערה מעניינת, על האחים, כשיורדים למצרים, אז הם אומרים, הלא כי ראינו בצרת אחינו, בהתחננו אלינו ולא שמענו. ואז היא שואלת, למה זה לא כתוב? למה זה לא כתוב כשזה קרה, נכון? בספר בראשית אין דבר כזה. אז התשובה, ספר בראשית זה לא כתוב כי הם לא היו שם. הם כל כך היו אטומים לזעקותיו של יוסף מן הבור, שאין תיאור. פשוט לא שמור, זה לא היה נושא. לאחר שהם נקלעים לצרה הגדולה, ולפתע הם מתחילים להבין איפה אנחנו לא בסדר, לפתע הם חוזרים לקול של יוסף שמתחנן מן הבור, ופעם ראשונה הם שומעים אותו עכשיו. אז הם לא שמעו אותו, הם היו אטומים, עכשיו הם שומעים אותו. מה שאני רוצה לומר שגם פה, התהליך הזה של המים, וגם בתהליך של המים, תכף אנחנו נקרא את זה בפנים, הוא עובר משהו גם במים, יש איזה, יש משהו, אבל גם המקום הזה הוא חווה אותו לאחר שהוא כבר מתפלל אל השם, ואז המקרא כמו מטשטש קצת את כל השלבים, אבל הוא מייצר אותם בשחזור, והם הופכים להיות חלק מהתהליך התודעתי, ואז באמת יש את השלב של המים וכל מה שעברתי, והשלב של בהתעטף עליי נפשי, הוא גם מסביר מה עבר עליו. בהתעטף עליי נפשי, כשהייתי במאי הדגה את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך, זאת אומרת, התיאור הוא מקירות ליבו, או מהמיית ליבו של יונה, כאיזשהו מין תיאור שהולך לאחור. העובדות הללו, הן אומרות דבר מאוד מעניין. הפרק הזה פותח ביונה שמוטל אל הים. וכמו אומר, אני לא נכנע. אפשר היה לומר, בשלי הרעה הזאת, בבקשה, תחזיר אותי ליבשה, אני נכנע. הוא לא עשה את זה. אמר, הטילוני לים, ובמילים אחרות, אני הולך עד הסוף. זה בנקודת מוצא. בסוף הפרק, הוא אומר, אני בכל תודה אסבך לך אשר נדרתי השלמה, או את השם זכרתי, ומיד אחרי זה ויאמר אדוני לדג ויקל את יונה אל היבשה. יונה, למה הסכמת? מה קרה? אז מה התשובה? אז עכשיו אנחנו נאמר, נכנע. יותר ממה שהוא התאמץ וניסה, רק מה אפשר לעשות? הוא שלושה ימים היה בימי הדגה. איזה בן אדם לא היה נכנע בסוף? אז אתה אומר, הוא חושב, כן, אבל אני רוצה מהפסוקים לראות, האם הפסוקים נותנים לי קצה חוט, האם הפסוקים אומרים לי מה בעצם קרה, מה אתה אומר?
שהוא ממש עשה הכל, הוא כבר דאג את עצמו להם, ממש זהו, אין לה סיכוי.
הוא אומר, יותר מזה כבר, מה אפשר לעשות? אז באמת יש מדרש שאומר, כתוב ככה, והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו מימי הדגה, אמר לפניו ריבונו של עולם, אנה אלך מרוחך ואנה אברח מפניך. אם עסק שמיים, שם אתה. הלכתי לשמיים, אתה נמצא שם. הציע שאול, הנחה שם, והוא היה בשאול. עסק ענפי שחר, השכנה בתחתיות ים. גם שם ידך, תנחני ותוחזני, ימינך, אתה תופס אותי בכל מקום. שוב אמר, ריבונו של עולם, אתה הוא מלך על כל הממלכות. אתה אדון מושל על כל רוזני תבל, כי שחש מהשמיים והארץ אדום רגליך, מלכותך במרום, במרום וממשלתך בעומק. במילים אחרות, אי אפשר לברוח. זה מקום אחד. ברור שזה נכון, זאת אומרת, רואים שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו לברוח. שלושה ימים זה אדם אמור לגמור בשלושה ימים במאי הדגה. לא, לא, אתה חי, אני לא נותן לך לברוח, זה מקום אחד. אבל אנחנו גם רואים, בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי, ובפעם הבאה אנחנו נפתח לנסות להבין מהו התהליך הפנימי שעובר על יונה. ומה שראינו היום, העובדה שמתארים את את התהליך בתודעתו, בעצם מראה שקורה פה משהו לא רק ברמה שריבונו של עולם הכניע אותו. ברור שיש את המקום הזה, אבל ברור שהוא לא כל הסיפור, ובתיאור הזה יש הזמנה לנסות להבין מה עבר על יונה. אנחנו רואים פה מילים שמדברות על הנפש, בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי, הוא מדבר, ותבוא אליך תפילתי, אליך על קודשך. יש פה מילים שהם השם אלוהי, נכון? המקום, והתפלל יונה אל השם אלוהיו. התיאורים הללו הם תיאורים פנימיים שאי אפשר לברוח מהם, והם שמים את הפרק הזה או את מה שמתרחש בו במקום נוסף. אנחנו נראה אותו.